ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מתארח במקום מאוד מיוחד, אני במשמר איילון. אני נמצא בבית שהוא היה הגשמת החלום של עירית, המארחת שלי. ואני הגעתי לבית הזה באיזה מפגש נטוורקינג, ובכלל את עירית אני מכיר במסגרת הנטוורקינג. והתלהבתי, לא שזה מקום מרכזי, משמר איילון, משק יפה. אבל זה חלק ממה שאנחנו תכף נלמד מהאישיות של עירית ומהדרך שלה. והסיבה שאני פה זה שעירית היא אדריכלית, אבל כמו שאני גיליתי גם בשיחות המקדימות איתה, וגם היום, היא לא האדריכלית השגרתית והרגילה, אלא היא לוקחת את עצמה למקום שממנו היא התחילה, מהמקום של הרוח, של העבודה הסוציאלית, של הדרך של לימוד האדם ודרכי החשיבה שלו והכל. ובגלל שאני ידוע כמי שאומר שהאדם הוא לב העסקה, אז גם כאן אני חושב שהבסיס להצלחה, ואני אתן לך אחר כך דוגמה לזה, ובגלל זה זה עוד יותר נגע לי מה שאת אומרת, ואני אתן לך דוגמאות מעצמי, חלק מהם אני מדבר עליהם בהרצאות שלי, שאחת הבעיות שאדריכלים באים לתכנן לאנשים בתים, זה שחלק מהם לא חושבים ולא נכנסים לראש של האדם, אלא חושבים על עצמם, חושבים על מה שהם יודעים לעשות, מה הם יודעים ליצור. הם פחות נכנסים להבין וליצור את החלל, את המבנה עבור הלקוח שלו. ואני חושב שאנחנו הולכים כאן ללמוד על הדרך חשיבה המיוחדת של עירית. אז תודה רבה עירית שאת מארחת אותי במקום המקסים הזה.
ברוכים הבאים.
וזה מדהים לראות את המקום הצנוע הזה, שהוא מאוד מיוחד. אנחנו כאן יושבים ליד הסוסים שאת כל כך אוהבת. ובקרב המשפחה שלך שממש הבאת אותם לידך. ואני אשמח מאוד אם תספרי לנו בכמה דקות, יודעת כזה, בתקציר, למה אצלך סיפור יכול להיות של חיים, אז זה מאוד מיוחד. תני לנו מי זאת עירית, מהרקע, החל מהעבר ועד השנים שאת אדריכלית, ומשם נזרום לדרך המיוחדת שלך ונלמד.
וואו, זה לרוץ אחורה הרבה שנים, אבל נעשה את זה בזיפ. קודם כל אני אחת מתוך שש. דבר שמשפיע על כל חיי, כי אני אחת מתוך שש במשפחה טוניסאית, שבה אבא, זכרונו לברכה, לימד אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, שאנחנו לא נופלות מאף גבר מצוי. אבא שלי הוא אחד הפמיניסטים הכי גדולים שאני הכרתי, והוא דחף אותנו לאורך כל החיים. אני גדלתי בבית שהשכלה הייתה בשביל אבא שלי, הדבר הכי חשוב, כי הוא לא זכה לזה. הוא הגיע לארץ, עולה חדש, בחור צעיר.
דרך אגב, זה המאפיין של בעבר, ואנחנו לא נדבר על זה, שהורים כאלה או שרצו שהילדים יהיו כמוהם, או שהם אמרו, אנחנו ניקח אותם למקום אחר, ואת כנראה זכית במקום האחר הזה.
נכון. כי אמא שלי היא זכתה להשכלה. כי היא גדלה בבית מסוים, שאצלם זה היה ברור מאוד שהיא לומדת. אבל אבא, למרות שהוא היה אדם מאוד מאוד חכם, זיכרונו לברכה, הוא לא זכה. הוא לא זכה להשכלה, הוא היה צריך לפרנס את המשפחה שלו, וסבא שלי נפטר בגיל צעיר. ובקיצור, השורה התחתונה הייתה, אתן חייבות ללמוד, זה הדבר הכי חשוב, ואני הייתי טראבל מייקרית, חבל על הזמן. בהזדמנות אחרת אני אספר לך איך הוא גרם לי ללמוד. וזהו, וזה היה מההתחלה מאוד מאוד ברור. כשחזרתי, אני ניסיתי בגיל 18, בעלי זיכרונו לברכה משה, היה חבר הכי טוב שלי, ועברתי איתו את קורס חובלים. במשך 3 שנים כמעט ולא ראיתי אותו, היינו חברים, ואז כשהוא התקבל לפרויקט בארצות הברית, אמרתי לו, אנחנו מתחתנים ונוסעים ביחד, וכך היה. נסענו ביחד, חזרתי, הייתי בת 20, וגרנו בקרמיאל, וחוויתי משהו שהוא לא כל כך סימפטי, הלכתי לעבוד בתור איזושהי נערה באיזשהו מקום, הייתי מאוד מאוד צעירה, ומשהו שהמנהל כוח אדם אמר לי, ככה נשאר לי בראש. לימים נכנסתי להיריון, ילדתי, ואז אמרתי, רית, את הולכת פשוט לעשות עם עצמך משהו. ולא הייתה לי בגרות, כי נסעתי בגיל 18 לארצות הברית ולא סיימתי לימודים, והלכתי ולמדתי מכינה, וכבר הייתה לי תינוקת בת שנה, ולמדתי. למדתי, וכשהיה צריך לבחור מה לומדים, בחרתי בעבודה סוציאלית, כי אני חושבת שהשם נותן לנו תכונות אופי מסוימות, שאנחנו אמורים להועיל בהם. ואני, אחת התכונות הטובות שלי, אני חושבת, זה היכולת להקשיב ולהכיל. גם במקרים של...
תכף אנשים יבינו למה את כל כך מתעכבת בסיפור על זה. הם באו לשמוע אותך אדריכלית, אבל אני חושב שזה מכניס אותנו לתוך הסיפור.
זה בדיוק זה. כי לימים, אני כשלמדתי, סיימתי את העבודה הסוציאלית והייתי עובדת קהילתית, הבטחתי לעצמי, כשהייתי בת אז 24 כשסיימתי לימודים, 25, הבטחתי לעצמי שאני ביום שאני ארגיש שחוקה, אני אקום ועשה מעשה, ואני אעזוב, ואני אחליף משהו בתוך העבודה הסוציאלית, כי אני לא רוצה להישחק. ולימים, בגיל 35, אחרי שכבר ניהלתי סניף של חברת כוח אדם, וכאילו הגעתי לטופ, והיה לי רכב, ואז היה פלאפון, ומה שאתה רק רוצה, הבנתי שחסר לי המגע עם האנשים. ניהול זה לא מספיק לי. ואז עצרתי את הכל, ועשיתי חושבים מחדש. ואמרתי, מה עירית באמת רוצה לעשות? ומה עירית באמת רוצה לעשות? זה לתכנן בתים לאנשים. זה לקחת את ה... לקחת את ההבנה שלי לגבי ההקשבה, כי בתור עובד קהילתי אתה לומד, אתה לא מחליט בשביל הלקוח מה הוא צריך, אלא אתה צריך ללמוד מה הוא רוצה מתוכו, ואז... אתה בעצם בונה לו תוכנית קהילתית. זאת אומרת, זה מתנס, זה יכול להיות תוכניות. למדתי אז בזמנו גם הנחיית קבוצות וכו' וכו'. וזה בדיוק הכלי שאני לוקחת אותו לתוך האדריכלות שלי. אני בראש ובראשונה פוגשת את הלקוח. הדבר הראשון שאני עושה במפגש, זה מנסה להבין מי נמצא מולי.
אז בואי, אני רוצה רגע ללכת למקום ששם אני גם מלמד את האנשים. הרי אחד הדברים שבעצם אני מסביר לאנשים, מה זה בעלי מקצוע בכלל ומה זה אדריכל בפרט? בעלי מקצוע בכלל, תקחי עורך דין, תקחי, כל אחד זה מישהו שצריך לקחת את הרצונות שלנו וצריך לתרגם את זה, כל אחד בתחום שלו. שאני אומר, בואו נלך לעשות לבנות בית, לשפץ בית, דירה, בית, זה לא משנה. אני אומר, בואו נבדוק לעצמנו. מי אנחנו, מה הצרכים שלנו, בוא נשב עם האדריכל או האדריכלית, נכתיב להם מה אנחנו צריכים, ניתן לאדריכל לתרגם לנו את זה לקווים. ולא תמיד זה עובד נכון. זה לא עובד לפעמים נכון בגלל הסיבה שהאדריכל לא מקשיב. זה לא עובד לפעמים נכון בגלל שאנחנו לא יודעים להגיד מה אנחנו רוצים. לא כל בן אדם יודע להציב את הדרישות שלו. ואני חושב שהסיבה שאני פה, זה שאם הייתי צריך ללכת לאדריכל שיודע להקשיב, אז יש עוד כמה. אבל שאני למדתי ושמעתי אותך, אני הבנתי שאת כמו הפסיכולוג האדריכלי, כמו שאני מתייחס לאנשים, דרך אגב, זה אותו ראש, שאני, בגלל זה התחברתי לזה, שאני יושב עם אנשים בייעוצים, את יודעת לגרום לבן אדם להיפתח בפנייך וללמוד ממנו, זאת אומרת, להוציא ממנו, לא, זה לא חקירת שבק, להוציא ממנו את מה שהוא צריך.
אבל כן, אני כן. רוצה רגע להגיד משהו. זה לא רק להבין איפה הוא נמצא ומה הוא רוצה, זה גם לנסות להבהיר לו איך מה שאני מתכננת הולך לשרת את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא שותף מלא לתהליך. אני זו שמתכננת, זה נכון. אבל
כן,
אני...
אבל זה מה שאת אומרת, שאת... את עוברת איתו תהליך.
לגמרי.
את עוברת איתו תהליך.
לגמרי.
שהתוצאה תהיה, לא כמו כל מיני, אני פגשתי עבודות, ותכף נדבר על דוגמה, שהאדריכל ניסה לכפות את האהבות שלו על האדם, והאדם כזה, בגלל שזה היה יפה, וזה היה טוב לציבור, וזה, אז הוא חי עם זה. אבל אנחנו לא שם. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו גרים בבית.
נכון.
אז בוא נתקדם. אז את אומרת שאת מדברת על הקשר, את אמרת לי, הגדרת לי את זה יפה, בין תכנון חללי לבין בריאות הנפש של הלקוח, לבין ההתנהלות ביום-יום.
נכון.
אז בואי תסבירי לי מה הכוונה.
תראה, קודם כל, כל בן אדם, וצריך להבין את זה, כשאתה עובד מול אנשים, ואתה עובד מול אנשים, אז אתה יודע, מה שבשבילי גדול, זה לא בהכרח אותו דבר כמוך. מה שעושה לי נוח, זה ממש לא מחייב שזה יהיה נוח לך. אני למשל בן אדם שנורא נורא אוהב את אור. אור, אור, הרבה אור. יש אנשים...
במקרה זה משותף לנו.
כן. אבל יש אנשים שהם אוהבים אור. יש לי לקוחה אחת שאני בדיוק מתכננת לבית פרטי בדרום השרון, שאומרת לי, ירית, אני לא אוהבת הרבה אור בבית. אני לא אוהבת. אתה שומע את זה, ואתה לא מאמין שאתה שומע נכון. איך יכול להיות? בן אדם נורא אוהב אור.
אבא שלי אומר שיש אור בבית, יש בריאות בבית. נכון. ואת יודעת שאני לומד ממנו הרבה.
נכון. והרעיון הוא לנסות להבין למה היא מתכוונת כשהיא אומרת אני לא רוצה הרבה אור. הרי זה ברור לי לחלוטין שאין דבר כזה. בן אדם לא אוהב חושך. אין, לא קיים האדם שאוהב חושך. היא רוצה... שהיא לא תצטרך להסתתר מפני קרני השמש בתוך הבית שלה. זאת אומרת, היא רוצה אור, אבל היא לא רוצה שמש ישירה. אז איך אתה מתכנן דבר כזה? אתה צריך לחשוב איך אתה עושה דבר כזה. זה ברור שלמשל, בית כזה לא יהיה עם חלונות לכיוון דרום מערב. לא יהיו חלונות לכיוון דרום מערב.
ולא יהיה, אנחנו לא נדבר פה על פתרונות של הצללה, או לא, פתרונות...
לא. כי הצללה זה בסדר, הצללה אני אעשה. בלי שום קשר אני אעשה הצללה גם בדרום מערב, בוודאי שאני אעשה הצללה, אין דבר כזה. אצלי לא תמצא בתים עם חלונות ענקיים בגובה של 5-6 מטר, וזה כמו חממה, זה לא יקרה. אם אני אעשה משהו שהוא גבוה, א', אני לא אעשה 5-6 מטר, כי צריך לנקות את זה.
או, באתי להגיד ועצרת לי את המיקרופון.
זה בדיוק העניין. אלא אם כן אתה מולטי מיליונר שיש לך צי פועלים ועובדים, רוב הסיכויים שאין מי שינקה את החמישה מטר.
אני רוצה להגיד לך שאני, יש בערבים תוכנית כזאת של אדריכל שמסתובב בין בתים מיוחדים, ולפעמים אני אומר שאני פשוט לא מבין.
נכון.
זה נורא יפה, נורא יפה לראות בית שכל הקומה שלו היא
זכוכית.
ואם בן אדם יכול, הרי אנחנו יודעים שזה הרבה יותר יקר ברמה מטורפת
נכון,
מכל בית אחר.
נכון.
אבל מי מנקה את זה? מי מנקה את זה? אני יכול לספר לך ש...
זה לא רק מי מנקה את זה, מי מגן על זה. בלילה אתה לא יכול, אם אין לי טריס, והטריס הוא ממתכת, והוא יורד בלילה, תחשוב, נשים, ילדים, נשארים בבית הזה. אתה לא מסתובב עם נשק כל היום.
לא.
תאר לעצמך פריצה. אז זה לא מספיק שאתה תראה את זה במצלמה.
אנחנו ראינו עכשיו שהייתה לי אזעקה בבית, ואיזה תגובה הייתה.
נכון.
ובסוף זה היה חלון שפתוח.
נכון, אז תדאר מיין לעצמך, שכל הבית הוא זכוכית, זה לא משנה איפה זה, ואני לא יכולה, אני יכולה להגיד לך שאני אוהבת נורא חלונות, ואצלי בבית יש בית עתיק, ועשיתי בכל זאת את החלונות הגדולים, עשיתי לי תריסים, זה ברור.
או תריסים, או הצללה, או משהו שקצת ייתן גם פרטיות.
זה ברור, אבל התחושה הזאת שאני יכולה להוריד טריס ואני מוגנת, זה א' ב'. זה א' ב'. אז זה יכול להיות נורא נורא יפה, אבל תכלס לפני שהוא יפה, הוא צריך להיות נכון. היה אדריכל גדול מאוד במאה הקודמת לקורבוזיה, שאמר דבר נורא נורא פשוט. בית שלא עובד, הוא לא שווה שום דבר. וזה בדיוק זה. אתה יכול לעשות בית נורא נורא יפה, אבל אם אין אפשרות לנקות אותו, אם יש לו פינות בלתי מושגות, אם יש דברים שלא מסתדרים, אז הוא יהיה יפה ביום שאתה תצלם אותו. אחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי שלושה.
אני יכול להגיד לך שאני... אנשים שהכרתי, שסיפרו לי על ויטרינה ענקית שיש להם, את אותם ויטרינות של ה5-6 מטר, ואמרתי, וואי, איך אנשים ואישה נראית נקייה והכל... והגעתי הביתה, ואי אפשר לנקות את זה, ועם כל הכבוד, וגם לא צעירה, אז יש אנשים שיכולים לחיות עם זה, אני לא יכול לחיות עם בית, בשביל זה גם לא יהיה לי מעקה זכוכית במדרגות, אם אני יודע שכל היום צריכים לנקות אותם והכל. אין לי בעיה עם חלונות, בגלל שחלונות אני מאמין באור, אבל גם זה צריך לעשות את זה במידה, וצריך לעשות את זה חכם. אבל אני רוצה שישר נזרום. אני רוצה שנזרום לתוך הדברים, ואת ככה שהתכוננו לשיחה, את אמרת לי דברים שעשו לי הרבה מאוד שכל. את אמרת שאת מתחילה ללמוד את האנשים בבית, את בעלי הבית, את צריכה לדעת את ההתנהלות שלהם, את צריכה לדעת סדרי יום שלהם. בואי תובילי אותי בתוך המהלך הזה, כאילו איך זה משפיע על המבנה של הבית ואיך את רואה את הדברים.
תראה, אחד הדברים שאני שואלת את הלקוחות ברמה של ממש פרטית, אני אומרת להם מי קם ראשון בבית? מי קם ראשון בבית? ומה סדר היום שלך? האם אתה קם ב-5 בבוקר, אתה קם ב-6 בבוקר, אתה קם ב-9 בבוקר, אתה קם כשכל הבית ער, אתה קם כשאתה צריך להיות לבד בבית, מה קורה בהלך הזה? למה זה חשוב? כי כשאני מתכננת את הבית, כולל החדרי שינה, כולל המטבח, כולל המבואה, זה בהתאם למי אתה. אתה, אם אתה נניח קם בבוקר מוקדם, ואתה חייב לשבת ולראות את החוץ, אז אולי יכול להיות שגם אם הבית שלך, נניח, אין לי שטח אדמה מטורף, ויש לי קומה עליונה, ואנחנו הזוג בבית, אז יכול להיות מאוד שתהיה לי מרפסת, מרפסת שלה אני יכולה לצאת, כדי לשתות את הכוס קפה שלי בבוקר, כי אני צריכה את השקט שלי דקה לפני שאני מתחילה לאטרף. אז זה משהו שאני צריכה לקחת אותו בחשבון. עכשיו אני מתכננת בית לזוג, שהיא באה בכלל, היא ברמת גן, הם קנו בית מאוד גדול, כאילו הם קנו בית ישן, והולכים לבנות שם 3 בתים, שחלק מזה זה השקעה, חלק מזה זה בית שלה, והיא תושבת חוזרת מארצות הברית. וכשאני קיבלתי אותה בהתחלה, אמרתי, איך אני אתכנן לה? היום כל החללים הם חללים עוברים. מה זה עוברים? הכל פתוח. היא בן אדם שלא סובל את זה. היא לא רוצה שבן אדם שמגיע אליה בדלת ישר ייפול על הבית שלה, ישר ייפול על המטבח, על הבלגן. היא לא רוצה שייווצר מצב שכשהיא נכנסת הביתה, היא רואה את כל הבלגן של הילדים. איך אתה מייצר את זה ועדיין מייצר תחושה של גדול? כי אין לי 400 מטר. יש לי בסך הכל 190 מטר לשתי קומות לתכנן להם, שזה לא ענק. איך אתה עושה את כל זה? זה דברים שאני בתור אדריכלית...
איך באמת, כאילו, בקווים כלליים, כן, הרי אנחנו לא רואים תוכנית, איך את מפרידה דבר כזה? אני מבין מטבח שעושים מטבח עם דלת או...
לא עושה דלת. לא עושה דלת. מייצרת מטבח שבו יש לך כניסה רחבה למטבח מהצד, כל האזור המלוכלך נמצא בריש שהיא מוצנעת, יש לי מזווה, במקום שמזווה יהיה בגב, המזווה הוא בין... גרם המדרגות לבין המטבח, אז אני יצרתי בריירה, יצאתי מחסום, אבל לא עשיתי שום דלת. עדיין הפתח הוא משהו כמו 1.20 מטר, 1.30 מטר, שזה לא דלת, זה פתוח. הסלון שהבעל נורא רצה שיהיה חלל כפול, היא אומרת לו, אבל אני לא אוהבת בקומה העליונה, שיראו אותי מהקומה התחתונה, לא רוצה. איך אתה מייצר את זה? אז עשיתי לה שהסלון באמת הוא סלון מאוד מאוד גבוה, אזור הקומה מלמעלה מרחפת, אז יש איזשהו ארון שנמצא במעבר שמייצר בעצם את ההפרדה, ועדיין אני רוצה להכניס אור לחלל התחתון, כי אני עושה לה הרבה פרגולות, כי היא בכלל לא אוהבת שמש. זה לא שהיא לא אוהבת שמש, היא מאוד לבנה, והיא לא יכולה להיות כשיש זה. היא חייבת המון המון מקומות להצללה, חייבת. אז בכל זאת אני רוצה אור, והיא גם אוהבת אור. אז איך אני עושה? אז בקומה העליונה עשיתי חלון שהוא בפינת הטלוויזיה, שאפשר לסגור אותו, הוא יכול להיות עם פיפטה, שהוא לא צריך להיות, והוא יחדיר לי אור, וגם יברור, אבל לא יראו אותה מלמטה למעלה. עכשיו, החשיבה כחשיבה, תבוא תדבר עם אדריכלים, תראה להם דבר כזה, או תגיד להם, אני אגיד לך, מה, נורמלית? אני מחליט, אני יודע. איך שמעתי לא פעם אדריכלים שאני מחזיקה מהם, אדריכלים טובים, אומרים, אם בן אדם הגיע אליי, אז הוא צריך לקחת בחשבון שהוא צריך לסמוך עליי. אז אני מבקשת מהלקוח לסמוך עליי שאני אהיה קשובה לו, שאני אתכנן לו את הבית שמתאים לו, שהוא במשך 10 שנים לא ייגע בבית, כן. כי אני חשבתי על הכל מראש, כי הקשבתי לו.
אני חייב לספר לך, את יודעת, אני למדתי הרבה שבנינו את הבית שאני גר בו. הרי בניתי בניין ואני גר בפנטאוז. וכאן זה בא לשני הצדדים. בהתחלה הייתה לנו אדריכלית, שאמרתי לה, שישבתי איתה עם הגדרות, כן? היא לא ידעה לשאול אותי, אבל אני ידעתי להגיד לה, לפני שהבאתי לה עוד אשתי, ואמרתי לה, אשתי אוהבת לבשל, אשתי אוהבת לעשות הרבה מאוד כמות, היא תצטרך מקרר גדול, היא תצטרך הרבה מאוד ארונות, היא אוהבת שיש לה כלים, היא צריכה מטבח, ואין לנו לא שטח ענק של מטבח בבית. ודבר שני, אמרתי לה, שהיא אוהבת שיהיה לה בדיוק את מה שאת אמרת, את הפרטיות שלה במטבח. והייתה שאלה אם באמת לעשות דלת למטבח, בלי שזה ממש הוא באגף של הסלון. והיא עשתה שש ורסיות, ושש ורסיות של מטבחים של 6 מטר ארונות אי כזה, שזה לא היה רלוונטי. ואז לקחתי אדריכל אחר, אני היום יכול להגיד לך מי זה, זה בועז תירוש. היום הוא מרצה, פתאום קיבלתי ממנו איזה דרישת שלום דרך אדריכלית שעשתה איתי גם בעבר זום נדלן. והוא עשה דבר נורא פשוט. בהזזה של קיר אחד, מעבר לזה שהוא הקשיב, בהזזה של קיר אחד שהוא הפך אותו לקיר אלכסוני, הוא יצר שני דברים. הוא בעצם 3 דברים. קודם כל הוא יצר מקום לעשות ארון קיר למטבח. שתיים, הוא יצר בזווית שהוא עשה מקום לעשות למקרר ענק, זאת אומרת שאז אנחנו לא עושים סאב-זירו, כן? אנחנו לא בתקציבים האלה, אנחנו עשינו 2 מקררים, אז אמנה, היום איזה סימנס, מחוברים, ויש לנו 1,100 ליטר מקרר, אז זה גדול, אבל הוא יצר את מה שאת אמרת, ואני אף פעם לא דיברתי על זה, אבל שעכשיו אמרת את זה, זה עוד יותר מחדיר לי את ההרגשה של הפתרון שהוא עשה. אין דלת למטבח, אבל אף אחד לא רואה את הכיור. בגלל שהדלת, הכניסה למטבח היא בזווית, היא רחבה. היא בזווית, היא מראה את הארון קיר, אבל אף אחד לא רואה את הכיור. אז בי שיש לי אישה בלבוסטה, ותמיד הבית מבריק והכל, אבל את יודעת, עדיין יש בישולים, יש הכל.
מבנאי.
אז אנשים יכולים לעמוד ליד המטבח, להיות בסלון ולא לחיות, גם את הרגע של הבישולים, אבל הנה, למדתי ממך את מה שהוא עשה, ותקשיבו לה, ובוא נתקדם, בוא נתקדם לדברים, שאת אמרת פה דברים שאנשים צריכים ממש להפנים. אז דיברת על המקומות שבן אדם צריך שיהיה לו לשבת. אצלי למשל זה הפינה בסלון. בוא נדבר על בית שחיים בו ילדים והורים, ילדים גדולים, אני לא מדבר על ילדים בני 6 ו-5, למרות שגם זה, צריך להסתכל על חדרי משחקים, ותכף תגידי לי את זה, אבל בוא נדבר על בית שיש בו נערים, וצריכים לחיות ביחד ולארח ביחד. בוא נדבר מה עושים במקרה הזה.
תראה, יש לי בית כזה בעוד השרון, שהגיעו אליי זוג בני כמעט 60, והם רוצים שהילדים, אתה יודע, יש גם זוגות כאלה שמגיעים אליי, אומרים לי, אירית, די, עשינו לילדים, עשינו את הכל, אנחנו רוצים בשביל עצמנו, תפתחי לי את הבית, תשני לי את הבית וכולי, או קונים אדמה ועושים רק לעצמם, וזה בסדר. אבל זה זוג שאמר לי מראש, אנחנו מאוד אוהבים לארח, הילדים שלנו גם מאוד אוהבים לארח, ויתרה מכך, אנחנו רוצים שהם יישארו אצלנו. שתהיה להם האופציה, אם הם רוצים ללמוד באוניברסיטת תל אביב, הם ילמדו באוניברסיטת תל אביב, אם הם רוצים ללמוד מהבית, היו 2 שנשארו בבית עדיין, היו אז, הוא היה בן 17, הילד הצעיר, הגדול היה בן 23, הגדול יותר, ו2 אחרים עזבו כבר את הבית. וכמובן שהם חוזרים עם התינוקות, עם הנכדים, עם הכל. אז ממש יצרתי להם בית, שהוא כאילו, הוא באמצע יש לך פטיו, פירקתי את הבית כאילו לכמו לגו. יש לך אזור אחד שמאלי, שהוא לכיוון האזור הציבורי, ששם יש את הבריכה ויש את הגינה ויש את החדר שינה שלהם שפונה להכל. הצד האגף הימני, כשאתה נכנס הביתה מצד ימין, וממול יש לך גינה מהממת, יש כזה חטא שזה הפטיו, מצד ימין עשיתי סלון, חדרים לילדים. עכשיו, הזוג הצעירים יכולים לארח בטלוויזיה בהכל, המבוגרים יכולים לארח בסלון, כי מאוד סביר להניח שההורים יערכו בסלון, ולהם, לצעירים, יש פינת טלוויזיה, עם קולנוע ביתי, עם הכל, בסלון אגב לא היה.
אבל זה, זה את אומרת, ש... וזה נורא קל אולי לעשות את זה, עזבי את החשיבה, שזה, לא מדבר על החשיבה, אבל זה נורא אולי קל לעשות את זה, שאנחנו מדברים על בית פרטי.
נכון.
לא לכולנו יש בית פרטי.
נכון.
חלקנו יש דירה של 100 מטר, 120 מטר. איך אנחנו יוצרים את החללים האלה, או את האופציה הזאת בבית שהוא לא, לא בית של 200 מטר?
תראה, זה מורכב, זה לא פשוט, כי אז אתה בעצם מייצר מצב שבו אתה כאילו צריך לייצר שני סלונים, כביכול. שני סלונים. עכשיו, אם אתה מתכנן נכון את החלל, גם כשאתה מדבר על 120 מטר, דירה, אוקיי? כי בפחות קשה מאוד לייצר את זה, כי אתה בכל זאת צריך מקום. אתה צריך לייצר את אותו מקום שהוא החלל הציבורי, שבו מתרחשים כל מיני דברים שקשורים. אתה יודע מה עכשיו אתה מדבר איתי ואני פתאום נזכרת. הייתה לי דירה לפני הרבה מאוד שנים, כשרק התחלתי לפני 15 שנה בעיצוב פנים, כשהייתי סטודנטית לאדריכלות, אז פתחתי את העסק שלי לפני 21 שנים. לפני 15 שנים הגיע אליי זוג עם שתי בנות קטנות, עכשיו אני נזכרת, וואלה, ממש. שתי בנות קטנות ויש להם דירה, לא מאוד מאוד גדולה. עכשיו, כאילו, יש מין מסדרון ארוך כזה, ומסדרון של סוגר מטבח, משהו הזוי קצת, הדירה ממש לא הייתה גדולה, והיה להם מרפסת כזאת שאפשר היה לצאת, זה במודיעין, והבנות, שמתי לב שאין מקום, יש מסדרון רייש, אבל אין מקום. אין מקום לשים את הילדות. הם אמרו לי, אנחנו רוצים לעשות טלוויזיה של הילדות יהיה. עכשיו, יש לך אופציה אחת, זה לבטל חדר אחד, ואז לשים את שתי הבנות ביחד, ואז יש לך את המקום הזה. אבל זה לא מה שרציתי. מה שאני עשיתי, זה הכנסתי, היה חדר אחד ארוך, אני עכשיו נזכרת. פשוט הכנסתי אותו פנימה 60-70 סנטימטר, כדי לאפשר ספה. לקחתי איפה שהיה רייש, אמרנו שהיה לנו רייש, אז איפה שהיה הרייש היה מקלחת ושירותים, אז לקחתי את המקלחת ושירותים, הפכתי את האמבטיה, שמתי את האמבטיה עם ג'קוזי הפוך, שאתה בעצם קיבלת קיר אלכסוני, וזה בדיוק מה שעשיתי להם. עשיתי להם פינת טלוויזיה שהייתה קרובה למטבח, לא קרובה לסלון, ומקום שהילדות יכולות לשבת, לראות טלוויזיה בלי להפריע. וזה היה כלום. זה באמת, צחי, זה רק לשנות כמה קירות. פשוט צריך לחשוב נכון.
החוכמה של הזזת קירות, זה מה שאני אומר גם בהרצאות שלי.
וזה לא להרוס. אגב, אני לא אוהבת שאני שומעת מעצבים או אדריכלים, איזה כיף! כל הבית נהרס! לא, לא כל הבית צריך להרוס, כי מישהו צריך לשלם את זה, ופה זה האחריות שלי כאדריכלית. איך לא לגרום לאנשים לפשוט את הרגל? כי גם כשאתה מגיע אליי, לא תמיד יש לך תקציב של 3 מיליון לבנות בית.
כן, אבל לפעמים, אם את הורסת קיר אחד, נכון שאנשים צריכים לחשוב לה שלפעמים, אם צריכים להחליט אם הם הוציאו את הריצוף, לא זה, צריך לעשות החלפה, והריסה של קיר יש לו משמעות. אבל העניין הוא פה שצריך להבין, ואת הוספת ואמרת את זה נכון, זה שלפעמים בהזזה של קיר, ואת יודעת, אני אומר את זה גם לאנשים, אתה גר בבית, לא תמיד אתה יודע להזיז את הקירות של עצמך, ככה אדריכל שהוא בא מבחוץ, הוא לא חי את הבית כמוך, אבל לדעת להפשיט את הבית ולעשות אותו, לסדר, בדיוק כמו שבועז עשה, כן? שהוא הזיז קיר אחד באלכסון, זה כל מה שהוא עשה, וכל הבית נהיה פתאום, הכל הסתדר פתאום.
נכון.
הוא פתר את הכל, דרך אגב, כולל אופציה שהיום ירדה, או אז ירדה, של קולנוע ביתי, אבל זה הדרכים לעשות את זה, ואפשר לשנות ולהזיז דברים. אז אנחנו, בעצם נתת את הפתרון גם לילדים, זה אותו דבר יכול להיות למתבגרים.
נכון.
ואני רוצה להמשיך איתך לעוד נושא. את יודעת, את נכנסת לבתים, ויש את התכנון המסורתי. התכנון המסורתי, את נכנסת, את רואה שספה נמצאת מתחת לחלון, את נכנסת לחדר שינה הורים, את רואה שכבר הכינו את זה שהגב של המיטה נמצא מתחת לחלון, ואז את באה להיריד ואת אומרת, רגע, משהו כאן, זה לא עובד נכון. אז בואי תסבירי לי, למה התכנון המסורתי הזה לא נכון?
כן. זה נורא נורא פשוט. כשהייתי מרצה והרבה שנים גם לימדתי בבתי ספר להנדסאים, לימדתי את הסטודנטים שלי, שאני לא רוצה לראות גב מיטה על חלון. אבל על פניו, אתה הרבה פעמים מתכנן...
צוברת הסטיגמה...
חד משמעית, אני יודעת. על פניו, אתה מתכנן, זה הכי נוח. הרבה פעמים אתה פותח דלת, מצד ימין יש לך ארון, ממול יש לך את המיטה.
מה, עוד שזה לא קיר שלוקח ארון, אז זה נכון, כאילו הקיר הפנוי.
נכון, אבל תחשוב רגע, בהיגיון. כשאתה קם בבוקר, מה אתה עושה, דבר ראשון? אתה קם מהמיטה, מה אתה עושה, דבר ראשון?
מה אני עושה?
כן, מה אתה עושה בפעם, איך שאתה קם, מהבוקר?
כל אחד זה משהו אחר.
הולך על קצות האצבעות כדי לא להעיר את אשתך?
יוצא החוצה לנשום אוויר.
יפה. אז אני אומרת, לא בכל מצב, כי אולי באמת אם אתה קם בחמש בבוקר...
אבל עוד פעם, תשאלי על שבת בבוקר, זה אולי אחרת.
נכון. אז זה בדיוק מה שרציתי לומר. בימים שיש לך טיפונת פנאי, מה אתה עושה? אתה נורא אוהב לקחת את הכוס קפה בדרך כלל ולשכב במיטה, נכון? 90%, נכון? אם אתה רואה מול הפרצוף שלך, סליחה על הביטוי פרצוף, טלוויזיה, מה יקרה לך?
תדליק את הטלוויזיה.
יופי, ואתה תהיה בסטרס, נכון? כי אתה תראה טלוויזיה, נכון? אבל אם אני אפתח לך את החלון, כמה סיכוי יש שתראה את הטלוויזיה? מהצד.
זאת אומרת שבין אם יש נוף ובין אם אין נוף,
ממש לא צריך
להיות נוף. והלכת כמה וכמה אם יש נוף.
נכון.
קום בבוקר.
תסתכל על השמיים.
פתח את הטריס, תעשה לך את הכפתור ליד המיטה.
נכון, זה בדיוק ותראה, מה שאני עושה.
ותראה אור, ותנשום
נכון.
אוויר.
נכון. אז ותרגע. קודם כל, אתה לא צריך שעות של מדיטציה. אתה פשוט תהיה יותר רגוע באופן טבעי, וגם כשאתה הולך לישון בלילה, ואתה דקה לפני שאתה נרדם ומוריד את הטריסים, כי אנחנו שואפים שיש שקט מוחלט וחושר, דקה לפני כן תראה את השמיים, כבר אתה לא תרגיש לבד. אתה תרגיש שאתה חלק מהיקום כולו, ווואלה, אני יכול להירגע. כי אם אני לא אחראי על כל העולם ואחותו, אלא אני כולה צחי, בן אדם אחד, אני עירית, אישה אחת, אז מה שהספקתי, הספקתי. מה שלא הספקתי, בעזרות השם, יש יום למחרת.
אז את אומרת, אז על אחת כמה וכמה זה שאנחנו מדברים על הסלון.
בוודאי. אני בחיים לא אשים ספה. יש לי ויכוח עכשיו עם אחותי שהצבתי לה את הדירה שלה. במודיעין. היא קנתה דירת ארבעה חדרים. וביום שישי אחותי דתייה היא לא זה, אבל היינו אצל אמא שלי והיא הייתה אצלה. היא אומרת, ירית, תקשיבי, אוכל אותי העניין ששמת לי את ה... הקיר היחיד שהיה לי, שינית לי את כל הקומפוזיציה של החדר, ואת עשית שכאילו הספה באמצע החלל. אמרתי לה, בואי אני אראה לך. וסרטטתי לה איך החלון יושב, איך היא יושבת בספה, ומסתכלת על הקיר שהוא הכי פחות משמעותי, ששם שמתי את הטלוויזיה. אתה לא נכנס הביתה ואתה רואה טלוויזיה. טלוויזיה זה לא הפסל הקדוש החדש. זה ממש לא. זה צריך להיות מוצנע. זה לא צריך להיות מול העיניים שלך. ולעומת זה, כשאתה יושב בספה, ואחותי, אני מכירה אותה יפה מאוד, שבשעות אחר הצהריים היא יושבת הרבה בספה שלה, והיא נחה, היא תראה את המרפסת שלה, היא תראה את השמיים.
ומה יקרה אם היא תרצה דווקא לשבת לראות את הסדרות שלה?
יפה. אני לא שמתי אותה עם הגב לסדרות. שמתי אותה, היא רואה, כשאתה נכנס הביתה, הקבלת פנים שלך זה הספה, שהיא בדרך כלל ראית מאוד מאוד יפה. אחריו יש לנו, בגלל שהסלון שלה הוא ארוך וצר, אז מאחור יש לנו פינת אוכל, מאחור יותר רחוק יש לי
כן, בסדר. כן, אבל איך אני מתייחס לזה? אם יש לי את הסלונים בבתים הסטנדרטיים,
נכון.
שהסלון הוא חלק ממרחב שגם ההמשך שלו זה מטבח פתוח, אז קיר אחד חסר לי, ואז יש לי חלון בקיר האורכי, ושם את אומרת לי, אני לא שמה את הספה, אלא אני שמה אותה במרכז הבית, ואז לא נשאר לי מקום לשים את הטלוויזיה.
ממש לא. כי בכל בית, אני לא מכירה דירה שיש בה זווית של חלונות. אין זווית של חלונות, רק החשיבה צריכה להיות שונה, זה הכל. יש לך פה קיר, פה קיר, ופה יש לך חלון. אני אשים על קיר אחד, אני אשים את הטלוויזיה, ממול אני אשים את הספה, ואיפה שיש לי את החלון הגדול, אני אראה אותו. אני אראה את השמיים, אני אראה את החוץ, אני אראה את האוויר. אני לא מצליחה להבין איך אפשר לשבת בבית, וזה ממש לא משנה אם הוא גדול, הוא קטן, או whatever. אתה יודע, ועם הגב לחלון. אחד הדברים שבעלי היה, זיכרונו לברכה, היה שומע אותי הרבה פעמים בערב, מתחילה לשחק. אנחנו גרנו בדירות שכורות הרבה עד שהגענו לרעות ושם קנינו את הבית שלנו. שומע אותי באמצע הלילה מזיזה את הספות, את הקורסאות ואת הספות. אני לא רוצה לחשוב מה השכנים למטה חשבו, שהשתגע האישה הזאת, כי זה כל כך הציק לי כל הזמן. זה פשוט הציק לי. אני צריכה שמיים, אני צריכה אוויר. מה שמרגיע אותי זה הטבע, ואני לא יחידה. אני ממש...
אני רוצה לקחת את האוויר שאת מדברת עליו, ויש בתים, אני לא מדבר על אלה מהדיור למשתכן שעשו אותם עם כיוון אוויר אחד, אבל יש בתים שאנחנו נכנסים אליהם, יש להם שניים, שלושה כיווני אוויר ואין אוויר.
נכון.
ואחד הדברים שאנשים טועים בחשיבה, זה תכנון החללים, או החללים בהתאם לפתחים, או שהם יוצרים מצבים שכאילו אין את הסירקולציה של האוויר בין החלונות.
נכון.
וחלק מזה זה גם יוצר את הבעיה של צורך במזגנים או במעבררים. נכון. איך אני מתייחס לזה ואיך אני פותר את זה?
קודם כל אתן לך טיפ. נורא פשוט. תייצר סירקולציה ממקום צפוני. שישאר חלון אחד בכיוון צפון פתוח. והוא יכול להיות קטן, הוא לא צריך להיות גדול. המשטר הרוחות בארץ הוא כזה שאם אני אשם בדרום, דרום מערב, אני אשם חלון גדול, ובצד, בצפוני, אני אשים חלון קטן, תהיה יניקה של אוויר. אוקיי? אז קודם כל תאפשר מעבר אווירי חופשי לכיוון צפון. זה יכול להיות גם באחד מחדרי הילדים, זה לא משנה, זה לא חייב שתפתח עכשיו את כל הבית. אבל שבמקום מסוים יהיה לי צפון ויהיה קטן. כי הדריכלית שהלכה ולמדה את כל הנושא הזה של הדריכלות ירוקה, אני מאוד מאוד מקפידה לסרקולציות אוויר ותאורה טבעית. מאוד. אתה יכול להיכנס לבתים לא מזמן, הבחור שמצלם אצלי, הראל כהן, שהוא אחיין שלי במקרה, סופר מוכשר, שמצלם אצלי תמיד. ראיתי אותו לאחרונה, הלכנו לצלם איזושהי דירה במודיעין, אמרתי לו, הראל, מה, אתה בא רק עם פנס אחד, למה? אני אומר לי, ירית, אני יודע שאצלך אני לא צריך להתמודד עם תאורה טבעית. כי אני יודע שאני אצליח לצלם סיטואציות שיש בהן כמה שיותר אור. אני יודע את זה, כי אצלך אני יודע ואני מכיר את זה. ולכן זה באמת עובד. עכשיו, אותו דבר לגבי אוויר. עכשיו, גם כשאני מקבלת דירה, והרבה פעמים אני מקבלת פנטהאוז או משהו כזה שאני מתכננת אותו אחרת, אני תמיד אשאיר... ואתה יודע, בדירות אתה לא יכול לגעת במעטפת. אסור לי, כי אדריכלית, לגעת במעטפת בדירה, לא בבית. בדירה אני לא יכולה, כי זה מצריך היתר וזה צריך שינוי חזית.
יכולה אם את הולכת לתהליך של הקלה.
כן. זה הקלה, אבל זה יותר מסובך, כי מבנה יש לו חזית. וכשאתה מדבר על דירה בתוך בניין, אנחנו נכנסים לדבר הנוסף שאתה מומחה בו, זה נדלן. לרגע שכחתי עם מי אני מדברת. כשאתה הולך לדירה, יש בניין, והבניין יש לו חזית. כדי לקבל אישור שאני משנה את החזית, אני צריכה, זה לא עניין של הקלה, אני יכולה עד מחרתיים לבקש הקלה. לא בטוח שהעירייה תיתן לי. היא תגיד לי, את פוגעת לי בחזית, אני לא מרשה לך. ולכן ברוב הפעמים, בדירות, אנחנו לא נוגעים במעטפת החיצונית. אתה יכול לשנות קצת, אתה מגדיל טיפטיפונת, אבל תחשוב, אם אני נוגעת היום הבתים שנבנים בשיטת ברנוביץ', זה בכלל מסגרת של חלון שאתה יוצק אותה. איך אתה משנה? אתה לא יכול לשנות, זה דירה. זה החלון, זה המצב, וזה הכי מצריך ממך להיות סופר יצירתי, כי איך אתה מייצר את החללים האלה? ואפרופו, דיברת על העניין של... גב מיטה לראש הזה. אני לפני הרבה מאוד שנים, לפני משהו כמו 15-16 שנה, קיבלתי דירה, לדירה של לקוח קנה, והייתי צריכה לעשות לו את השינויים לפני, אתה יודע, בזמן הבנייה. ואני זוכרת את זה ממש חזק, איך בקצה של הבית היה חדר השינה של ההורים, והחלון יושב, הגב מיטה יושב ממש, אבל יושב ממש על החלון עצמו. וזה החלון היחיד שיש בחדר שינה. אני את כל הבית שיניתי, זה היה לפני בנייה, אז יכולתי לבקש מה שאני רוצה, ויצרתי מסדרון במקום טיפ טיפונת שונה, ממש שיניתי, הסטתי את המסדרון למקום אחר, כדי שאני אוכל להיכנס, והמיטה של ההורים תהיה מצד שמאל. הגב של המיטה יהיה מצד שמאל, והם יוכלו להסתכל על השמיים, ותבין, זה מגדל בפתח תקווה, זה ממש לא בית פרטי ולא שום דבר. אבל לימים אני יכולה להגיד לך שהם אמרו חד משמעית שמזל שכך עשיתי.
תקשיבי, את לא תאמיני. אנחנו כבר בסוף הפודקאסט.
אני לא מבינה בזה.
וזה תמיד קורה. אבל אני חייב להגיד לך, בטח את מכירה או בטח שמעת על זה, הייתה אני בתיכון, למדתי הרי מזרחנות, ועשיתי עבודה על ארמון אלהמברה בספרד. ואני חושב שהארמון הזה הוא אחת ההשראות לאדריכלים כמוך.
נכון.
וששם חשבו על הכל.
נכון.
חשבו על התאורה.
נכון.
חשבו על הביטחון. למשל, החדר של, אני לא זוכר אם זה היה חליף או מה שזה היה, היה חשוך מאוד. הפתח שלו היה לכיוון החלק הכי מואר, ואז היו הולכים עם הגלביות, וכל מי שהיה נעמד בפתח של החדר שלו היה משתקף, והיה אפשר לדעת אם יש לו סכין ולהגיב בהתאם. הבניין היה מרושת בתעלות מים, באופן ש... היה עברור, וכל הזמן היה מעוברה כמו שצריך. גם החלונות היו בנויים בכל מיני נקודות בבית, בצורה שניצלו כל שעה באור. דרך אגב, גם הפרלמנט בברלין.
נכון, הייתי
זה
שם.
זה אחד הבניינים המרתקים, ואני הייתי שם לפני שנים, עוד שעוד היה שם...
נורמן פוסטר עשה את השיפוט.
יפה, אז...
עם הכיפה הזאת, עם שמה, הצללה, עם התאורות מלמעלה.
יש שם את זה, הפרלמנט כמעט ולא משתמש בחשמל, בתאורה.
נכון. בגלל...
בזכות...
המשפח חור.
בזכות
חשיבה
נכונה. אבל פה אני נוגע אולי בתאורה, בבנייה ירוקה וחכמה, אבל מה שאני לוקח פה מאוד חזק מהשיחה איתך, ואני חושב שזה המסר הגדול, אי אפשר ללמוד, גם אנשים לא ראו אותך, איך את מסמנת עם הידיים, מה את מתכוונת, זה לא פודקאסט מסולם, אבל אני חושב שמה שצריכים לקחת מפה זה דבר מאוד חשוב. א', אנחנו צריכים ללמוד שלא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ולא להתבייש לשבת עם אנשים ולהיפתח בפניהם, ולספר סיפור, אפילו אם זה נראה לנו טיפשי, שאנחנו יושבים אצל האדריכל לספר סיפור, לספר ומסתבר שחשוב שעות הפעילות היומית שלנו ואת הרגעים. אני למשל, אני רק חושב עכשיו, כן, אני שאני קם ב-4 בבוקר, אם הבית שלי לא היה כזה בנוי כמו שהוא, ולא חשבנו על זה בתוכנית, אבל שיש לי היום את הפינה השקטה שלי בסלון ואני יכול לשבת שם ולעבוד ולראות טלוויזיה אם אני רוצה, או לצאת למרפסת שלי, ושהילדים שלי יש להם את הפינות למעלה, נשארו לי שניים בבית, אבל שיש להם את הדברים, אז לא כולנו יודעים להגיד את זה, ולפעמים, בגלל שאנחנו לא יודעים, ולא כולם זה עירית שיודעים לשאול את זה, אז אנחנו מפספסים, ואנחנו לא מתכננים את הבית נכון, וזה לא בושה להגיד, אני לא יודע.
נכון.
ואני...
הרבה פעמים, אגב, מגיעים אליי לקוחות ואומרים לי, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. אני אומרת, אל תדאגו. בסוף התהליך, שאני אסיים לרעיין אתכם ולשאול אתכם ולנסות לתרגם, הרעיון הוא שכאדריכלית אני גם צריכה לתרגם להם. זאת אומרת שאני לא מתכננת לעצמי. אני חייבת לבדוק איתם שהם מבינים מה אנחנו מתכננים, והאם יהיה להם נוח בסיטואציה הזאת או לא יהיה להם נוח. וזה ככה,
אז יפה מאוד, אם תרצו להתייעץ עם עירית, אז היא יושבת במשק המקסים שלה, והיא תפתח לכם את השער כמו שהיא פתחה לי גם. במרכז של משמר איילון, יושבת ממש בצנטרום של הפיילה.
לגמרי.
והפרטים שלה יופיעו כמובן בעמוד, באתר שלי בנדלן בקלות, שם אני מעלה את הפודקאסט. ועירית, תודה רבה שהארת את עיניי. גם אני שאני מנוסה וכבר בניתי כמה בתים, למדתי, ואני חושב שאנשים יש להם הרבה מה ללמוד, ואנחנו עוד בעזרת השם נעשה הרבה דברים ביחד. אז תודה על האירוח.
תודה רבה.
ואני אצלם לאנשים כמה תמונות מהשטח פה שיבינו.
בכיף, באהבה.
איפה הייתי, ואנחנו נתראה בעזרת השם בפודקאסט הבא. אז תודה לכולם ולהתראות.
תודה, צחי.